אנחנו קוראים בחלק הראשון מאמר על החור וקדם צרטני. מעשה הבורא באחור וקדם. החור וקדם צרטני מתאר בלשון ציורית את הכוח העליון, שגם במצב של אסתר החור וגם במצב של גילוי לאדם קדם, הוא מנהיג את הכל כדי להביא את האדם אל המטרה שנקבעה מראש. הוא שולט ומולך בכל, והכל יחזור למקורו, ואין מקום פנוי ממנו. אין שום דבר שחורג משליטתו. ההבדל בין הרגשת האחור או הקדם אצל האדם הוא באופן שבו מתגלה לו השליטה הכוללת של הבורא, בהווה או בעתיד. כיוון שהזוכה לייחד את העולם הזה עם העולם הרוחני, מגלה בהווה, בכל מה שמתרחש, את הכוח העליון השולט על הכל, ומגלה בכל המתרחש שזהו רק הלבוש החיצוני המסתיר את ההשגחה הנצחית הכוללת, שגם בהווה היא שולטת על כל הבריאה ועל כל החלטה, מחשבה ומעשה, אבל אינה מתגלה לאין כל בהווה. בצורת הבורא הרוכב על סוס הוא הבריאה, אלא להפך, נדמה שהסוס מוביל את רוחבו. אבל לאמיתו של דבר, הסוס אינו מתעורר לשום פעולה כי אם בהדרכת המושכות והרסן של הרוכב. ומי שמגלה את ההשגחה של הכוח העליון בצורה הזאת, קורא לגילוי כזה בשם הסתר פנים. וכל עוד האדם לא זכה למסור את כל המחשבות, ההחלטות והמעשים שלו רק לבורא לבדו, הסוס אינו מציית כביכול בתנועות שלו למושכות ולרסן של הרוכב, אלא נדמה שההפך הוא הנכון, וקשר כזה של האדם עם הבורא נקרא אחור. אבל אל תחשוב שבמצב כזה אתה מרוחק מההשגחה העליונה, הרי ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה הם לא חליכם, ודבר לא יגרע ממנו, וכל הבריאה מתגלגלת חזרה אל שורשה. ואם זה כך, אז למרות שנראה שהסוס מוביל את הרוכב ברצון הנבזה שלו, הרי האמת היא שהרוכב כרצונו מוביל את הסוס. אבל זה לא מתגלה עכשיו, בהווה, אלא יתגלה רק בעתיד. לכן בשלב הזה קיים קשר, אבל זהו קשר הפוך, אחור באחור. כלומר, לא מרצונו של הנברא ולא מרצונו של המשגיח. ומי שממלא את הרצון של הכוח העליון, מי שמגלה בעצמו את השליטה שלו בהווה, הוא קשור אליו פנים בפנים, כלומר מרצונם הטוב של הבורא והנברא, והקשר הזה הוא רצון העליון. והשוני במגלה את ההשגחה האמיתית בהווה, בזה ששרוי בשמחה ולא בצער, בשפע ולא במחסור, והכל מתנהל כרצונו ולא בכפייה. הרי כל השאיפות של האדם נקלטות על ידי ההשגחה העליונה, והכל מתגלגל ובא אל שורשו. ואם כך, נשאלת השאלה, איזוהי הדרך הרצויה? זוהי הדרך שעוברים אותה ברצון הדדי, כמו שנאמר, ויער את האור כי טוב.
אחור וקדם צרטני, כמו שכתוב בתהילים, מתאר דוד המלך שם מהו ציורית את הכוח העליון, שגם במצב של אסתר באחור וגם במצב של גילוי פנים לאדם בקדם הוא מנהיג את הכל. אנחנו יודעים שבסך הכל כל עבודת האדם זה לגלות יחס הבורא אליו ולהידמות אליו. יש לנו שני דברים, לגלות את הבורא ולהידמות עליו. אז ודאי שלא רצו לנו להישאר במצב של חוסר גילוי, לא ברצון הבורא, כי הכל ברא, גם אסתר ברא, כדי שנגלה אותו מהאסתר. ולמה מלכתחילה אנחנו מוצאים את עצמנו במצב ההסתרה? מפני שאנחנו בעצמנו, אם נגלה אותו, אז זה יהיה מרצוננו. אם אנחנו נחפש את הנחיצות בזה, דבר הקשה ביותר, כי הוא מסתיר את החשיבות שלו. אנחנו לא כל כך יודעים ובטוחים שתדאי לנו את זה אפילו על מנת לקבל. בכל שכן, כשעל מנת לקבל קצת מופתר מאיתנו, ואנחנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, לחפש חשיבות שלו, אפילו שלא מורגש בכלים דקבלה, במשהו שכדאי, זה נקרא בלמעלה מהדעת לחפש אותו, בלמעלה מהרגשת החשיבות, אז ודאי שדבר הוא קשה. וכאן רק רב, קבוצה, ספרים יכולים לעזור, אבל ודאי שאחור וקדם זה לא טוב. אנחנו חייבים לגלות את הפנים, היינו הקדם, שהפנים זה לא רק גילוי, מילה גילוי, שמתגלה. לבורא אין דבר כזה, הוא מתגלה ועוד משהו חוץ מזה אחרי הגילוי. אלא גילוי, הכוונה שמתגלה לנו השגחת טוב ומיטיב. פנים שלו, השפעה שלו, האור, חלק המאיר, זה מה שמתגלה, זה הכוונה בקדם, במילה קדם. לא רק שהוא מנהיג הכל, אלא שמנהיג את הכל כטוב ומיטיב. לא יכול להיות שהבורא יתגלה בצורה אחרת, כי אין צורה אחרת. אם זה גילוי, הוא חייב להיות כך. אף פעם אנחנו לא נתקעים בדבר שהבורא מתגלה לנו כמנהיג הרע, כשולח רע. זה דבר שלא קיים במציאות, אז מה נקרא שיתגלה? אלה בשביל מה לנו את המצבים הללו שאנחנו מרגישים אחור וקדם, אסתר, גילוי, משהו טוב, משהו רע, חושך, אור. למה אנחנו מרגישים גם כן בגילוי השגחה שלו בכל זאת, שקיים ולא קיים, כאילו קיים קצת, אפילו באותו רע שאנחנו מרגישים, מתחילים להרגיש אחריו, כנראה שזה בא מאיזשהו מקור. אז בורא מתגלה לנו כרע? לא. פשוט הגילוי הוא לא גילוי. זה עדיין שלבי הגילוי. כמו שאנחנו יודעים שיש כלי הכלול מארבע שכבות, ורק שכבה החמישית היא המלכות, היא המרגישה ומגלה את הכל כמו שצריך. כך גם כן ההשגחת הבורא, זאת אומרת, התגלות הבורא אלינו מתגלה בחמישה חלקים. ובהתאם ליכולת לגלות אותו, אז אנחנו מגלים אותו כיכול להיות שמופיע, יכול להיות שמופיע גם לרעים ולטובים ובכל מיני צורות. זה נקרא כבר מהרגשת ההשגחת הסתר כפול להשגחת להרגשת ההשגחת הסתר רגיל, ואחר כך להרגשת השגחתו כשכר ועונש. זאת אומרת שיכול להיות רע ויכול להיות טוב, עדיין לא פנים. ועד שמגיעים לפנים של הבורא, שזה הטוב ומיטיב מוחלט לרעים ולטובים, וכתוצאה מגילוי ההשגחה, אז באה תגובה מאיתנו, כי סך הכל אנחנו רצון ליהנות, ובהתאם כמה שאנחנו מרגישים את הבורא, בהתאם לזה אז אנחנו מגיבים על הגילוי שלו, ואז לפי התגובה שלנו אנחנו נקראים או בהסתר כפול רשע גמור, או בהסתר רגיל רשע אינו גמור, או בגילוי רגיל אחד בגילוי השגחת שכר ועונש אומרים על אדם שהוא צדיק אינו גמור או בינוני, או בגילוי השגחת טוב ומטיב לרעים ולטובים אהבה נצחית. יש שם גם כן כמה שלבים, בכל שלב בעצם יש כמה שלבים גם כן של גילוי השגחה של אותו השלב, אבל בשלב האחרון שהבורא מתגלה בכל טוב, זה מביא לנו תגובה כאהבה בחזרה, אהבה הנצחית, ואז אדם נקרא צדיק גמור. זאת אומרת, בעצם כל הדרך שלנו הוא איך לגלות את המשגיח. ודרך הזאת נקראת עלייה בסולם מדרגות, או עלייה בעולמות. מפני שבורא נסתר, ואנחנו צריכים לגלות אותו. ההסתרה שלו נקראת שאנחנו נמצאים תחת כל המסכים המסתירים אותנו ממנו או אותו מאיתנו. המסכים האלו הם אותם הכלים שלנו שנמצאים בנו הלא מתוקנים. כל רצון שלא מתוקן בהתאם לבורא, הוא עובד כמסתיר את הבורא. אז יש לי תרייג רצונות, אחרי תרייג רצונות נמצא החוש שלי שמרגיש בסך הכל ומפנח מה אני מרגיש, וכל התרייג רצונות האלו, אם הם לא מתוקנים, לא מכוונים בהתאם לבורא להשפעה, הם לא מרגישים את ההשפעה ממנו, אלה מרגישים את עצמם שהם לא ממלאים, ריקנים, והרגשת הריקנות שבהם זה מה שבסופו של דבר אני מרגיש בהתאם לאיך שאני מפנח את כל התרייג הרצונות שלי. אני נמצא, זה נקרא אז, בעולם הזה, תחת כל העולמות מאין סוף. אם הייתי מרגיש מצבי, כך הייתי מגדיר אותו, אבל אני אפילו זה לא מרגיש. כי ההרגשה שלי היא נפתחת בי בהתאם למידת התיקון שלי. ואם אני מתחיל לתקן את עצמי, שבאיזה רצון או בכמה כבר רצונות מהתרי"ג רצונות שלי אני נעשה בהם, בשימוש בהם דומה לבורא, היינו משפיע ברצונות האלו, או משפיע על מנת להשפיע, או מקבל על מנת להשפיע. אם כבר אני עושה כך, אז יוצא ש... בהם אני כבר לא בונה חומות ביני לבינו, אלא ההפך. ברצונות האלה אני יכול להרגיש אותו לפי החוק השוואת הצורה, כמו בעולם הזה, כמו במקלט רדיו, שאם יש בו תדר כמו בחוץ, אז הוא קולט את הגל שבחוץ. ואז מידת העלמה שהייתה באותו רצון הופכת להיות למידת הגילוי, וזה נקרא שאני מתעלה מעל המצב הקודם שלי, שהייתי מונח תחת תרייק הסתרות. אני מתעלה, נגיד, כבר לא 613 הסתרות יש ביני לבין הבורא, חמישה עולמות, אלה יש נגיד פחות, ארבע עולמות. נגיד, חלק החמישי מכל הרצונות תיקנתי בעל מנת להשפיע. זה לא חשבון מדויק מה שזה, איך שזה באמת, אבל נגיד שזה כך. אז חלק החמישית מתרייק רצונות תיקנתי בעל מנת להשפיע, זה נקרא שעליתי על חמישית ביני לבין הבורא. עליתי על עולם, נגיד, עולם העשייה. ומה שהיה בהלם עכשיו התגלה, ואותם הכלים שדווקא היו באסתר הם עכשיו מגלים לי את הבורא בתוכם. כי אני לא יכול לגלות את הבורא מחוץ לכלים שלי, זה כבר יהיה צורה מופשטת או מהות שאני אף פעם לא מעסיק. זה יכול להיות רק כצורה מתגלה בחומר. חומר זה רצון לקבל, הצורה שמתגלה בו זה ההשפעה שרצון לקבל מקבל על עצמו, מידת ההשפעה שרצון לקבל קיבל, זה מתאר לי כדמות הבורא. כמו שגל שתופס משהו מבחוץ, מה הוא תופס משהו מבחוץ? הוא סך הכל תופס את עצמו. מידת התיקון שלו לאיזשהו סטנדרט שנמצא בחוץ. החלק שבמקלט רדיו שמייצר גלים, הוא בעצם מייצר גלים ותופס אותם, אבל תופס רק אלו שמתאימים למה שנמצא בחוץ. זה נקרא שכל הפוסל במומו פוסל, וכל מי שמגלה במידת התיקון שלו מגלה. כי סך הכל אנחנו כשבונים בתוכנו דמות הבורא, אותו דמות בשבילנו הוא הבורא. זה נקרא צורה מלובשת בחומר, צורה מתוקנת שאנחנו בנינו בתוכנו. אז אם אדם חושב ומקבל שכל הצורות, מה שבאות עליו בכל רגע בחייו, הם כדי להביא את האדם אל המטרה שנקבעה מראש, היינו גילוי אלקותו התברך לנבריו בעולם הזה, שהבורא הוא שולט ומוליך בכל, ואין מקום פנוי ממנו שאדם בטוח שזה כך, והולך לגלות את העובדה הזאת במעשה, איך? שבכל רצון ובכל מצב מה שיש לו בחיים הוא עסוק רק בזה, איך לגלות הבורא כשורש לאותו מצב. אז הוא מגיע למה שנקבע מראש כמטרה, גילוי אלקוטו לנבריו בעולם הזה. אני הייתי מצרף למאמר הזה גם כן מאמר אין עוד מלבדו, וגם כן מאמר למדוו מספר שמעתי ג' גופות באדם, שאדם צריך להתנזר מגוף מישקה דחיביה ולהיות בגוף הקדוש, וגם כן מכתב מדף סמך ד' פרי חכם אגרות, וגם מכתב מדף עין פרי חכם אגרות, ובעצם כל היתר הכתבים על עבודת האדם, כי בסך הכל זה מה שאנחנו צריכים לעשות בכל רגע בחיינו, להתעסק ולגלות את הבורא אחרי כל מקרי החיים שבהם אנחנו שרואים בכל רגע, לא לעזוב אף רגע בחיים ללא טיפול בלגלות בו את הסיבה לאותו רגע. זאת אומרת, אני חי, אני מרגיש שאני חי, מה אני מרגיש בזה שאני חי, מי מסובב לי את ההרגשה שלי שאני חי ומסובב לי מה אני מרגיש ובשביל מה הוא מסובב לי, האם אני מגלה גם את הסיבה למה הוא עשה לי כך, ואם אני מתקשר לאותה הסיבה שנקרא כבר שאני מקבל אל עצמי את ההשגחה הזאת ומתקשר איתו בתוך ההשגחה הזאת, ללא שום הבדל אלה לקבל את ההשגחה הזאת כמו שהיא. זה נקרא להצדיק את ההשגחה. האם אני בכל רגע בחיים נמצא בזה? המגמה של החיים שלנו, של האדם, של תשומת ליבו, צריכה להיות מכוונת רק לזה. אנחנו הרבה פעמים תופסים את עצמנו במשך היום ללא סיפוק, ללא מטרה, ללא החלטיות, מה לעשות לא יודעים, במה לעסוק, איך למלא את הרגע, במוח, בלב, רואים שאנחנו בריקנות. זה לא אנחנו נמצאים בריקנות, זה הבורא מזכיר לנו שאנחנו פשוט שכחנו על במה צריכים לעסוק בכל רגע ורגע. ואז מזכיר לנו את זה במחשבה על המצב הריקני. אבל כמה מצבים עברו לפני זה שאנחנו לא היינו מודעים שנמצאים ללא שום כיוון. אז אדם צריך להשתדל, כמו שכתוב, לכוון כל הרגעים בחייו לשמו הגדול. זה בעצם העבודה שלנו. וכמה שאנחנו בזה נכנסים, זה נקרא כניסות לעבודה, וכמה שאנחנו נזרקים מזה, זה כבר לא תלוי בנו, יש לזה כבר תוכנית שהוא לא תלוי בנו, זה נקרא יציאות מהעבודה, ומכניסות ויציאות, היינו מהציון, מה שנקרא, יציאות מהציון. כי מציון תצא תורה, שאחרי שאדם משתדל, 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 והבורא זורק אותו, זורק אותו, זורק אותו, בכוונה לתת לאדם הזדמנות לגלות את הכניסות האלה שהוא רוצה ומשתוקק, ולא שרוצה ומשתוקק, ובונה מסביבו סביבה, וספרים וסופרים ורב וחברים והכל מה שרק אפשר, וכל מה שבידך לעשות עשה, זה כלפי דווקא המאמץ הזה כתוב. אז אחרי שאדם ממש בזה רצה להגיע להיכל המלך, מה שנקרא, והצליח ולא הצליח ולא, והיו דוחים אותו כל השומרים האלה בדרך, והוא בכל זאת רצה, והם היו מבלבלים אותו עוד יותר ועוד יותר על ידי כל מיני דברים, והוא בכל זאת רצה וחיפש איך לייחס בכל הרגעים בגילוי השגחה ויחס הבורא ויחס שלו בחזרה. אז אם היה אוחז בזה ממש כמו שאומרים בשיניים, היה ממלא את צאתו ואז היה ממש מגיע למצב שהכל מתגלה. זה כמו בן של המלך שהיה נמצא במרתף, או יותר נכון, יותר קרוב לנו אולי להגיד על זה בתיאור של בעל סולם, שזה העבד שרצה להיות, המלך רצה לעלות אותו, אז נתן לו כל מיני בלבולים, אבל הוא רצה לגלות את ההשגחה ורצה בכל זאת להיות נאמן למלך, זאת אומרת להאמין שבתוך ההשגחה הזאת הוא חייב להיות קשור למלך מכל הבלבולים האלה. בקשר אדם עם הבורא, יש לנו, כמו שדיברנו, חמישה דרגות. הדרגות האלה נקראות עולמות. ובכל מצב שאדם נמצא באיזושהי דרגה של העולם, באיזושהי מדרגה, אז גם בה ישנם חמישה שלבים שאדם צריך לגלות אותם. חמישה שלבים האלו זה שאני מקבל את המצב שלי כמו שהוא, ללא שום קשר לאלוקות. אחר כך באותו מצב אני מתחיל לחשוב שכן, יש כאן כנראה גם הבורא וכל זאת בעולמי. אחר כך שהוא מסובב לי את זה דרך כל מיני דברים. אחר כך בשביל מה הוא מסובב, ומה רוצה ממני, ואיך אני צריך להגיב עליו, וכן הלאה, עד שאנחנו מגיעים לקשר הדדי הוא ואני, כי אני מגלה אותו כטוב ומטיף במצב הנוכחי. אז זאת אומרת, מצבים האלו שאני מנקה אותם בתוכי ומגיע לעמקותם, הם גם כן נקראים כמו שדומם צומח חי מדבר, או שדרגות של אביות דשורש, אלף בית ג' ד' בגילוי ההשגחה באותו מצב. מה אני רוצה להגיד? שבכל רגע שאדם נמצא, הוא חייב לעבור את המצבים הללו מחוסר הכרה כלפי ההשגחה עד גילוי ההשגחה במלואה כמה שרק ניתן. וזה העבודה שלנו. וכאן אנחנו בהתאם לזה מרגישים את עצמנו או כדומם, או כצמח, או כאיזשהו חיה. זאת אומרת, מרגישים, אבל יותר מאורפלים, פחות מאורפלים, כלפי הבורא וכלפי השגחתו וכלפי יחס שלנו אליו. לפעמים אנחנו כמתוך שינה, בירפול כזה, מתייחסים לזה. לפעמים אנחנו, ההפך, מתעוררים ורוצים ויכולים להיות ביתר התלהבות ובהירות, החושים והתפעלות. אנחנו צריכים לראות בזה דוגמאות איך כל הבריאה בכללותה מתחלקת בהרגשת החושים ומה שעוברים עליהם, מה שנקרא בהרגשת החיים. האדם מרגיש את החיים בצורה הבולטת ביותר, אבל גם כן בין בני אדם יש כאלה שמרגישים את החיים בצורה העשיסית ביותר, ויש כאלה שלא כל כך, ויש כאלה שכמעט איך שהם חיים, או חיים או מוות, זה כמעט ולא לא משחק להם, כי החשיבות החיים לא נמצאת בהם כל כך. ובבעלי חיים זה מורגש עוד יותר, יש עריות, יש חלק הפעיל ביניהם, בין בעלי חיים, שהם מרגישים את החיים ורצים ועומדים על החיים שלהם, ויש כאלה קטנים, הכוונה קטנים ברצון לקבל, שבשבילם או לחיות או למות זה לא כל כך מורגש, גם הם לא מרגישים כל כך שהם מתים, שהם מתפטרים ממשהו גדול, מאיזשהו עוצמת הרגשות ומהעולם כל כך גדול ומלא ונאור. ובשבילם, בשבילם יכולים לחיות או למות זה כמו לאדם נגיד שמאבד טעם בחיים. אז קרוב למוות. וגם כן בין הצמחים אותו דבר, עד כדי כך שצמחים הם כמעט ולא מרגישים את המעבר בין חיים ומוות, וגם הדומם. בכל אחד מהם יש הרגשת החיות ויש הרגשת החוסר חיות. אבל בכמה? לכן, בהתאם לזה מותר לאדם להשתמש בכל החלקי הבריאה הנמוכים ממנו, לטובתו. ואנחנו פעם נדבר למה מותר ובאיזה צורה להעמית אותם, להעמית אותם ולהשתמש בהם לצורך חיותו של האדם. מה יש בזה? וגם כן שחיות וגם כן שצמחים, איך שהם אוכלים אחד את השני, מה בזה התועלת העליונה בכל הערבוביה הזאת ושימוש בזה על ידי זה. אז איך שלא יהיה, גם זה נחשב, גם זה נכלל בתוך המטרה הזאת הנקובה מראש לגילוי השגחת הבורא. ההבדל בין הרגשת החור וקדם אצל אדם ובאופן שמתגלה בו השליטה הכוללת של הבורא, בהווה או בעתיד. אם אני מתגלה את השגחת השם באחור, או מתגלה אותו בפנים, בקדם. כיוון שזוכה לייחד את העולם הזה עם העולם הרוחני, מגלה בהווה, בכל מה שמתרחש, בכל מה שהוא מרגיש, בכלים שלו, את הכוח העליון השולט על הכל. הוא מגלה בכל המתרחש שזהו רק הלבוש החיצון, המסתיר את ההשגחה הנצחית הכוללת, כדי שאדם במעמד שלו יגלה אותה. מה יש בזה שאדם מגלה את ההשגחה הזאת בעצמו? בזה הוא בונה את הכלים, ואז נעשה כבורא, כשולט, כמשגיח, כשולט בכל הטבע, כמו הבורא שמגלה שולט עליו. זאת אומרת, אפשר להגיד כך, שהבורא הסתיר את השליטה שלו כדי לתת לאדם הזדמנות לגלות את השליטה, ובורא מראה את השליטה שלו רק כדי לתת לאדם לבנות בהתאם לזה את השליטת האדם על המציאות. איזה מציאות? על המציאות של האדם. מציאות זה כל הכלים שלנו, אין יותר מזה. כל הכלים שלנו הם המציאות, בהם אנחנו מרגישים דומם צומח חי מדבר שנמצאים במציאות. חוץ מהכלים שלנו בורא לא ברא כלום. הוא מגלה בתוך הכלים האלו איך שהוא שולט בהם, לאט לאט מגלה לנו כדי שאנחנו נלמד לאט לאט את ההשגחה שלו ונעשה אותו דבר בשליטתנו על עצמנו, על אותם הכלים. זה נקרא שאדם רוכש מסך ואור חוזר להשתמש בכלים שלו ועל מנת להשפיע. זה נקרא שהוא שולט בכלים שלו איך שהבורא שולט בכלים שלו. ואם תשאלו, אבל בורא שולט בכלים שלנו, הוא לא שמתקין לנו מלכתחילה מסך ומחייב אותנו לעבוד בעל מנת להשפיע. זה נכון. הוא לא צריך לגלות עבודת הכלים שלנו בזה. הוא מגלה לנו את השליטה שלו בכלים שלנו, בזה ש משנה את הרצון שבנו, ובהתאם לזה אנחנו בעל כורחנו מתנהגים. ואנחנו צריכים לעשות צמצום על ההשגחה שלו, ולהשתמש באותם הכלים כמו שאנחנו מחליטים. יוצא בזה שאנחנו נלחמים עם הבורא על אותם הכלים, וכל הצמצום וכל ההסתר הוא רק כדי להדמיד את האדם בצורה חיצונית, אובייקטיבית, מחוץ לכלים האלו שבורא ברא, לעשות ממנו צופה ושולט קיצון עליהם, ואז אדם מתחיל לרחוש מסך כדי לשלוט על הכלים הללו, לעשות מהם אמצעי בעל מנת להשפיע. אז יוצא שהחלטת האדם זה ראש, והכלים האלה הופכים להיות לגוף הפרצוף. וראש לפני זה לא היה. האדם הוא שבונה את הראש שלו. הבורא לא ברא את הראש, רק את הגוף, רק את הכלים. ומה האדם אז מגלה? אם הוא שולט בצורה חיצונית על הרצונות שלו, אז הוא ממשיך. שגם בהווה היא שולטת את ההשגחה הזאת הנצחית הכוללת על כל הבריאה ועל כל ההחלטה, מחשבה ומעשה. אבל אינה מתגלה לעיני כל בהווה בצורת הבורא הרוכף על הסוס. הבורא שולט על הבריאה, אלא להפך, נדמה שהסוס מוביל את הרוכף. ההפרעות שאדם מרגיש שכביכול הבריאה היא מתגלגלת מתוך עצמה, הם באות בצורה מסודרת מאוד ביוד כי וו כי כך, בכל הדרגות האביות הבאות ומתגברות, כדי שאנחנו ניתן באופן מסוים ובכוח מסוים את ההגיעה שלנו, כדי לגלות נכון את היחס הבורא אלינו, ובזה לבנות את עצמנו כלפיו. אנחנו צריכים להאמין שהפרעות בעצמם וסדר שלהם זה מכוון בדיוק באותם הכלים כנגדם, בצורה כזאת שאם אנחנו רק נשמע מה הבורא בזה רוצה להגיד לנו בתוך עצמנו, אם נתרכז, אז נרגיש את כל השלבים שאנחנו צריכים עכשיו לעבור כדי לגלות אותו. וכל עוד שאדם לא זכה למסור את המחשבה, ההחלטות ומעשה שלו רק לבורא לבדו, זאת אומרת לא יכול לקשור את הכל מה שקורה איתו למקור אחד, הסוס אינו מצליח כביכול בתנועות שלו למושכות ורסן של הרוכב, אלא נדמה ההפך, שכל הבריאה היא לא כל כך מסתדרת עם הבורא, נראה לנו גם כן בכל התמונות שבעולם שלנו, בכל המצבים שאנחנו נמצאים בעולם שלנו, שהבורא כאן לא כל כך נמצא. הוא נמצא, אבל לא בדיוק. הוא לא שולט ב-100%. אני צריך בעצמי גם כן להשתתף בזה. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שאנחנו חייבים להיות מעורבים בעולם הזה. כל הזמן אני צועק ללכת לעבוד, ללמוד, להיות במשפחה, אז מה פתאום שכאן כאילו אני צריך להילחם נגד זה, לא להתערב? אני נמצא באיזשהו הרגשת המציאות. בהרגשת המציאות הזאת יש לי מחשבה שיכול להיות שזה בא מהבורא. ההרגשה הזאת היא, מה היא צריכה לעשות בי? היא צריכה לשתק לי את כל המעשה מצידי, או כמו שאומרים, אני חייב להשתמש בכל הכלים שלי, בכל היכולת שלי, ולהמשיך במעשה כאילו הבורא לא נמצא, ויחד עם זה, או יותר מדויק, אחרי זה, להגיע לחיבור הוויה אלוקים, כמו שהוא מתאר בדף 25, כן, בדף חווי, בפרי חכם אגרות. מה במעשה אני צריך לעשות? עכשיו נגיד יש לי איזושהי בעיה עם המנהל בעבודה, הוא צועק עליי. באיזה מידה אולי שאני מרגיש שכנראה שזה בורא מסדר לי את זה, נגיד ב-30% אני חושב שזה הבורא מסדר לי. ולא שהמנהל הזה באמת מעצמו צועק. אז באותה 30% אני כאילו מרשה לעצמי לא להתערב, שזה הבורא כאילו עושה. וב-70% אני צריך להתייחס לאותו המנהל שהוא משפיע אליי. אני צריך להסתדר איתו, להרגיע אותו, או אולי לעזוב לגמרי את המנהל ורק לחשוב על הבורא למה הוא עושה לי את זה, ולמרות שמנהל בא וצועק ומאיים והכל, ויכול להיות לא מנהל, דברים הרבה יותר גרועים, כן? בכל זאת להתנתק מהם ולהתחבר עם הבורא, הוא ההפך, לעזוב את הבורא ולהתמודד נגד המצב הזה שמתגלה לי בצורה כזאת. באיזה אחוזים ואיזה אופן אני צריך עכשיו לקבוע את היחס שלי למקרה? אז אומר לנו כאן בעל הסולם שבעצם רצוי לגלות שחור וקדם שהווה ויהיה הם יהיו כאחד, ושכל הצורות של הרוכב ושל הסוס הם יהיו כאחד. איך אני אראה את תמונת המציאות אם הרוכב והסוס, אם אני והבורא נחיה יחד, נחשוב יחד, נברר יחד מה קורה בכל המקרים שנראים לי כחיים, כנמצאים בינינו, בסצנה הזאת שעכשיו מתגלה כל רגע ורגע בחיי? מה, איך אני צריך לקרוא נכון את המתרחש? ואז הוא אומר, ואם כן, אז למרות שנראה שהסוס מוביל את הרוכב ברצון הנבזה שלו, זאת אומרת, אפילו שאני רואה ששם איפה שאני לא מספיק מרגיש השגחת הבורא אליי, ואני רוצה להתערב בעצמי, ואני בכל זאת משתדל ועושה איזושהי תנועה מעצמי כלפי המנהל, שכאילו אני עכשיו בי תלוי להרגיע אותו, אני חייב לעשות את זה, כי אני אז כאן, נגיד ב-70% שהבורא נסתר, ואני כלפי המנהל שלי נדחף לסדר את היחסים שלנו בינינו, ללא הבורא כביכול, אז הוא אומר כך, אז למרות שנראה שהסוס מוביל את הרוכב ברצון הנבזה שלו, הרי באמת הוא שהרוכב כרצונו מוביל את הסוס, אבל זה לא מתגלה עכשיו בהווה, אלא יתגלה אחר כך בעתיד. זאת אומרת, הבורא רוצה שאני עדיין יבין מתוך העבודה שלי שעכשיו במצבים הללו אני עוד לא ב-100% יכול ללכת בגילוי ההשגחה שלו אליי. אבל איפה שאני לא יכול ללכת, אני חייב להגיד אם אין אני למי לי. למה? מפני שאני לא רואה כאן קשר עם הבורא. אבל אני עושה את הפעולות האלו מפני שהוא נסתר בפנים, לא מפני שהוא לא קיים, מפני שהוא נסתר בפנים. ועל ידי הפעולה הזאת שאני עושה כאילו שהוא לא קיים, כאילו שלא משגיח, על ידי הפעולה הזאת אני כן אגלה אותו. ואז הפעולה הזאת שאני עושה היא נחשבת כמאמץ לגלות אותו. ונחשבת כי כמו שאני עושה אותה מתוך היכרות השגחת הבורא אליי. כי זה באמת ככה. כי אני יודע שהבורא הוא משגיח, רק בחלק הזה הוא לא מתגלה כמשגיח. ואז אני צריך למלות את המקום הזה בקשר, ביחס שלי. אבל איך אני יכול למלות אותו ביחס שלי? אני הולך ומסדר את כל החיים שלי איך שאני מסוגל, במקצוע, ביחס בין בני אדם, בכל הטרחה, בידיעה ברורה שאני עושה את זה מפני שהבורא כאן לא נגלה לי, וכדי שהוא יתגלה. שאדם עושה מאמץ כזה, הוא מגיע בסוף העבודה, מה שנקרא, למצב שמתחיל לראות חיבור הוויה אלוקים. איך שבאמת מלכתחילה ככה הבורא סיבב לו, ובאמת אפילו שהוא הלך בעצמו כביכול לעשות את המאמץ, הבורא לא עזב אותו, הבורא היה נמצא בפנים. ואיך שמתוך מאמץ הזה שהוא כך עשה, אז עכשיו מתגלה שכל זה היה באמת בחיבור עם הבורא מלכתחילה. וזה מה שהוא אומר לנו כאן, שחיבור הזה מתגלה אלא רק בעתיד. לכן בשלב הזה קיים קשר, אבל קשר הזה הוא הפוך, אחור באחור. כלומר, מרצונו, לא מרצונו של הנברא ולא מרצונו של המשגיח. ומי שממלא את הרצון של הכוח העליון, מי שמגלה בעצמו את השליטה שלו בהווה, כמו שאמרנו עכשיו, איכשהו, שאנחנו משתדלים לעשות פעולות משלנו, כמו שסוס, למרות שלא מרגיש רסן ומתק מהרוכב, כן? בכל זאת הוא משתדל לעשות אותם התנועות, אז הוא קשור אליו פנים בפנים, נעשה קשור פנים בפנים, גם קודם היה קשור בפנים פנים, רק לא הרגיש, עכשיו זה התגלה. כלומר, מרצונם הטוב של הבורא ונברא, והקשר הזה הוא רצון העליון. והשוני במגלה את ההשגחה האמיתית בהווה בזה, ששרוי בשמחה ולא בצער. בשפע ולא במחסור. והכל מתנהל כרצונו ולא בכפייה. שהוא כפה את עצמו כך להתנהג נגד, להסתדר בחיים האלו. הרי כל השאיפות של האדם נקלטות על ידי ההשגחה העליונה, והכל מתגלגל ובא אל שורשו. אם כך, נשאלת השאלה, איזו דרך הרצויה? ומאז הוא מגלה שדרך הרצויה, שעובדים אותם ברצון הדדי. וראה את האור כתוב. זה כבר מתגלה רק בסוף העבודה. נו, זה אחד מה... אפשר להגיד, אופנים שאפשר לפרש את המאמר הזה הקצר. הוא באמת מאמר חשוב מאוד, כי מגלה לנו את כל היחס המצב שלנו במציאות הבורא, במציאות החיינו, בכל הרגע. כן, בבקשה.
כניסות ויציאות. יציאות לא תלויות באדם. מה תלוי באדם? כניסות תלויות באדם, או שרק אחרי כניסה להחזיק בזה, בקשר הזה, זה תלוי באדם?
באדם לא תלוי היציאות. הכניסות הן כן תלויות באדם. אנחנו צריכים להילחם כדי להיכנס לתוך העבודה שלנו. בזה שאנחנו בונים מסביבנו את הסביבה, סובבים, חברים, מערכות, לוח היום ותורנויות וכל מיני דברים. זה אנחנו בונים כדי לסדר את הכניסות שלנו. כל מיני אמצעים שיעזרו לנו כן להיות בתוך המערכת שכל הזמן מזכירה לנו על המטרת מציאותנו בכל רגע בחיינו. זה גם כן שייך לאופן הלימוד, שאנחנו רוצים בלימוד לא ידע, את הקשר אנחנו רוצים בלימוד. הקשר עם הבורא, הקשר עם המציאות, שהוא נמצא בה כמשגיח, שזה ייזכר בנו כמצב כזה. זה מה שאנחנו רוצים. לכן מה שאנחנו צריכים לדאוג רק לכניסות. ליציאות זה לא בעיה שלנו. אל תדאגו אם אתם כל הזמן קשורים להשגחה העליונה. מתי שצריכים הבורא ייתן הפרעות. ההפרעות הן מתגלות לפי הנכונות שלנו אליהם. לפי יכולת לסבול, לפי נכונות לסבול, לפי איך שאדם מכין לעצמו קשר עם הסביבה, קשר עם הספרים, האם הוא מספיק חזק שעכשיו יפילו עליו עוד איזשהו מסע, עוד איזשהו הסתר, שיתגבר עליה בצורה האופטימלית ביותר. אז אין מה לחשוב על היציאות, אבל מספר היציאות, מספר, לא את העמקות שלהם, אלא מספר של האותיות, הוא אומר על כמה שאדם משתדל להתחזק בכניסות. אם יציאה מגיעה מהר אחרי הכניסה, סימן ש אימשתי טוב את הכניסה והתחברתי נכון להשגחה ואין לי יותר מה לעשות בהבחנה הזאת, חייבים לי לחדש, לתת לי רצון לקבל יותר גדול, הפרעה הזאת אומרת יותר גדולה בלנתק אותי מהשגחה, מהידיעת הבורא ושאני שוב אתגבר עליה וכן הלאה. זאת אומרת, תמיד באחור וקדם, באחור וקדם, בכניסות ויציאות, כך אני מתגבר ובא למצב שאז כל התנועות שלי וכל התנועות של הבורא הם כיד וכפפה ממש כך, כסוס ורוחף, מתארים לנו מקובלים שיקרה.